בבקשה את הספר בדף למד. אחרי שלמדנו על מעמד הר סיני, איך שהאלוקים התגלה לעם ישראל במעמד הר סיני וכולי, אומר הכוזרי בסעיף צדיק ב', ישמר לך החבר לבל תפליג בסיפור שפחיה של אומתך, ולבל תשיח דעתך מן הדבר הנודע ברבים, דבר המרותם את אלוהיהם, על אף המעמדות האלה, שמוע שמעתי כי בעצם הימים ההם עשו להם עגל ויעבדו לו ולא לאלוה. וכן, מקודם, בשיעורים הקודמים למדנו על מעמד הר סיני, על הדברים הנפלאים האלה, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה, יחזקאל בן בוזי, עם של נביאים, עם נבחר, עם מיוחד וכו'. אז הוא, המלך הכוזרי, אומר, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו רוצים להכיר את הכלה לא רק עם מעלותיה, אלא גם עם חסרונותיה. ומה נשאר מכל הגדלות הזאת של גילוי האלוקים ומעמד הר סיני, אחרי שהם עבדו את העגל, דבר שהתפרסם בכל העולם, שהם עבדו את העגל. אז למה אתה כל כך משבח את עמך, למה אתה כל כך מעריץ את עמך, אחרי המפלה הגדולה הזאת, אחרי הכישלון הזה במעמד הר סיני, שהם עבדו את העגל? איך אומרים חז"ל, למה משול הדבר היה לכלה שעומדת בחתונה ומזנה בחופתה, זה הביטוי הזה. תראו לכם, כלה עומדת בחופה, וכשהיא עומדת בחופה, היא חושבת לא על בעלה שהיא עומדת עם תחתנתו, היא חושבת על מישהו אחר. יכול לקרוא דבר כזה? אה? אה? מה הייתם אומרים על כלה כזאת? לא נעים, נאמר, זה מה שחז"ל ממשילים את עם ישראל במעשה העגל לכלה. הרי מעמד הר סיני משול לחתונה, לנישואים, כן, שהקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, כנסת ישראל, היא הכלה, הקדוש ברוך הוא בעלה, והנה אנחנו במעמד הר סיני, ובאותו מעמד נפלא ומופלא ונהדר, משבר כזה גדול, חטא העגל. מהו היה חטא העגל? נראה את זה בהמשך. אבל בגדול זה לא היה מתאים למעמד הזה. החטא הזה הוא חטא שמוריד לכאורה את מעמדם של עם ישראל לשפל המדרגה. מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. ממצב נעלה כזה, נשגב כזה, למשבר נורא והיום, לעבוד את העגל, להגיד אלה אלוהיך ישראל. אלה, הכוונה היא, העגל הזהב, זה האלוהים שלכם. ככה רקדו מסביב העגל, וזה מה שהם אמרו. נו, מה אנחנו אומרים? מה, 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 מה אפשר להגיד על דבר כזה? ועכשיו נלמד מרבי יהודה לוי, איך מסנגרים על עם ישראל? איך מלמדים זכות? ללמד זכות, צריך ללמד על מישהו לא בסדר. מישהו בסדר, אין מה ללמד עליו זכות. אבל איך ללמד על עם ישראל זכות למרות חטא העגל, על זה אנחנו לומדים כאן, לא רק בעניין של חטא העגל, בכלל, איך ללמד זכות על בני אדם, על כלל ישראל ועל פרט ישראל. בואו נראה את הדברים של רבי יהודה לוי. אמר החבר, חטא אשר גינו הם עצמם מתוך גדולתם, ואין גדול כאם מי שחטאיו ספורים. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. קודם כל צריך לדעת, הנחת היסוד היא, אנחנו בני אדם ולא מלאכים. גם לגבי עם ישראל צריך לדעת, עם ישראל הוא עם ישראל, הוא לא מלאכים. אנחנו עם נבחר, עם סגולה, כל התוארים היפים. אבל יחד עם זה, כמו שהאדם, כמה שהוא לא יהיה טוב, בכל זאת יש בו חולשה כזאת או אחרת, דברים של חולשה. אותו דבר גם לגבי עם ישראל. אבל גדול מי שחטאיו ספורים. מה זאת אומרת מי שחטאיו ספורים? מי שיכול להצביע ולהגיד, נכון, נכון, יש לי חטאים, אבל כמה חטאים יש לי? אחד או שניים או שלושה. זה אדם גדול. וקטן זה מי שכל כך הרבה חטאים יש לו, שאי אפשר לספור את החטאים שלו מרוב חטאים. מספרים על הגאון מווילנה, שהוא היה עושה וידוי בערב יום כיפור, עד כמה, או, כמה זמן הוא התבטל מלימוד תורה. עד פעם שנה אחת זה היה 6.5 דקות, מעניין, 6.5 דקות במשך שנה הוא התבטל מתורה, ושנה אחת היה נדמה לי עוד 0.5 דקה או דקה, משהו כזה. גדול מי שחטאיו ספורים, מי שיכול לספור את הדקות, את השעות, הייתי אומר אפילו את הימים, שהוא לא התבטל מלימוד תורה. זה אדם גדול. אותו דבר עם ישראל, קודם כל תדע לך, קודם כל הם גדולים בזה שהודו בחטא. ב' גם שאפשר לספור את החטאים ולהגיד, יש חטא כזה וכזה וכזה, אבל ותו לא, יש חטאים ויש חסרונות. אבל זה לא נאום הסנגוריה. נאום הסנגוריה בהמשך אני רואה אותו, מתוך השלילה אנחנו לומדים את החיוב. מתוך, בסוף הוא מגיע לחטא העגל, וההסברים על חטא העגל, ועל הנסיבות של חטא העגל, וכיצד יש ללמד זכות למרות חטא העגל. אבל לפני הכל, הוא בא ללמד אותנו רבי יהודה הלוי, מה זה עם ישראל? מה המיוחד בעם ישראל? מה הסגולה של עם ישראל? דווקא מתוך השלילה של חטא העגל, אנחנו לומדים מה זה עם ישראל. בואו נראה את הדברים בתוכו. אינך אומר כך, אומר כוזרי, זה שאתה אומר, כן, גדול מי ש... כי מי שחטאיו ספורים, כי אם דרך הפרזה ומתוך משוא פנים לעמך, אתה אוהב את עם ישראל, אתה מעריץ את עם ישראל, לכן אתה מקטין את הערך או את הגודל של חטא העגל. וכי יש לך חטא גדול מזה, ומה מעשה טוב יישאר להם אחר החטא הזה? מה יישאר אחרי כל החטא הזה? אחרי דבר נורא והיום כזה, במעמד כזה גדול, לעשות חטא כזה גדול. אמר החבר, כתר לי זעיר, דהיינו, אמתן לי קצת, והוכיח לך גדולת העם הזה. יש כאן יהודי בכיתה? יש כאן מישהו יהודי? אני שואל אתכם. יש כאן מישהו? אף אחד. טוב, נניח שאתם לא יהודים. אנחנו שייכים לעם היהודי, נרצה או לא נרצה, נולדנו יהודים, שייכים. אבל מה, כמו שאדם צריך להכיר בערך העצמי שלו, ואחרי זה לראות את הביקורת, אם הוא הולך הפוך, הוא מתחיל מהביקורת, הוא לא מגיע לערך העצמי שלו, הוא יכול להיות בעל דימוי מאוד מאוד חלש. אותו דבר גם לגבי עם ישראל. לפני שאתה מבקר את עם ישראל, ויש מה לבקר את עם ישראל, על מעשה זה או מעשה אחר, אם לחטא העגל, אז, או גם בימינו יש מה לבקר מעשים כאלה או מעשים אחרים. אבל לפני הכל צריך לדעת מה זה עם ישראל. להכיר בערך האדם. מה זה האדם בכלל? מה זה עם ישראל בתוך המין האנושי? מה מעלתו? מה סגולתו? מה ייחודו? ורק אחרי זה להתייחס אל החיסרון, ואז אתה מקבל את החיסרון בפרופורציה הנכונה, ויודע שזה לא פוגם במהות של עם ישראל. אז קודם כל צריך לדעת מהו מהותו של עם ישראל, מה ייחודו של עם ישראל, מה מעלתו של עם ישראל. לפני שבת נכנסתי כאן לכיתה, הבא חתני, הוא רצה לקנות איזה רכב, איזה מכונית. טוב, אז הסתכלתי, הוא ביקש את איך אומרים שאני אסתכל על, על הרכב. בסדר, הסתכלתי, ראיתי, בסדר, הרכב נראה לי ככה, בסדר גמור נראה לי. הייתה שם, היו שם כמה סריטות בפח, היו כמה סריטות. הייתי יכול להסתכל לסריטות ולהגיד לבעל הרכב, מה הייתי יכול להגיד לו? זה רכב זה? להתחיל, איך אומרים, לקלקל וללכלך על הרכב הזה, ואפשר היה לעשות את זה. אבל כשהסתכלתי וראיתי איזה מותק של מכונית, מתאימה בדיוק לצרכים של ביתי וחתנה, כן? אז אמרתי לעצמי, טוב, הסתכלתי על הסריטה, אני לא העלמתי, אמרתי, זה יש סריטה, לא נורא. אפשר, סליחה שנותן כמשל בדבר הזה. תמיד בכל דבר יש חסרונות. חסרונות כאלה, חסרונות אחרי, גם בכלל, גם בפרט וכו'. אבל צריך את הפרופורציה הנכונה. לא יכול להיות שאתה לוקח איזה פרט ומבטל את הכלל. לא יכול, אתה לוקח איזה חיסרון כזה או אחר, והאדם שהוא בא לחיסרון הזה או אחר הוא בטל ומבוטל. ודאי בוודאי עם ישראל, נכון שהיה חטא העגל. אז זהו, בטל עם ישראל, הוא הגיע למצב כזה לבטל אותו, לחסר אותו, מה נשאר ממנו, הביטוי הזה כאן, מה נשאר מעם ישראל אחרי חטא העגל? אבל בשביל להבין את העניין הזה טוב, חייבים לדעת מה זה עם ישראל, מה זה העם היהודי. אם אתם מעוניינים, בואו נראה את הדרשה של רבי יהודה הלוי כאן, החבר יותר נכון, סליחה, שהוא מסביר לנו מה זה עם ישראל. בבקשה. קטן לי זעיר, תמתין לי קצת, והוכיח לך גדולת העם הזה. כי אנחנו מדברים על גדולה, תמיד צריך לזכור, מדובר על גדולה איכותית ולא כמותית. כמו שנאמר לאברהם אבינו ועשך לגוי גדול, הכוונה היא לא לעשות אותו למיליארדים, אלא הכוונה היא לעשות אותו גדול מבחינה איכותית, דהיינו מבחינת תפקידו של העם היהודי. זה עשך לגוי גדול. בוא אני אלמד אותך מה גדולתו של עם ישראל. ולי אומר רבי יהודה לוי או החבר, די לי בעדות שהעידה התורה כי אותה בחר האלוק עלו לעם ולאומה מבין כל האומות העולם וכי העניין האלוקי חל בכל המונם. אני בתור מאמין, בתור יהודי, לי זה מספיק שאני יודע, מכיר, מאמין, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. לי הדבר הזה מספק, מספק, זה לא צריך תימוכים מכאן או אחרת על גדולתו של עם ישראל. למה? כי הרבי יהודה הלוי, או החבר, או אדם מאמין, הוא יודע והוא מאמין במציאות הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, הוא ברא את כל העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והוא מכיר בעובדה שעם ישראל הוא הטופ של העולם. בשביל עם ישראל נברא העולם. אלוקים בחר בעם ישראל, ולא רק שאלוקים בחר את עם ישראל, אלא הוא מאמין באמונה שלמה שכל הבריאה כולה נבראה בשביל עם ישראל. לי זה מספיק הדבר הזה. למה? הוא מברך כל בוקר ברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לו את תורתו. הדבר הזה ממלא אותי, ואני יודע מה זה עם ישראל. מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא. למה הוא קורא את רש"י בתחילת התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י במקום, בראשית, אין ראשית אלא, בראשית אלא דורשני, בראשית, בשביל ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומה זה הראשית הזה? ישראל. אין ראשית אלא ישראל. כל הבריאה כולה נבראה בשביל עם ישראל. למה עם ישראל הוא הפרי של הבריאה? דרך עם ישראל מתגלה כבוד השם בעולם. אז כל הבריאה כולה מבחינת עץ, ועם ישראל הוא הפרי של העץ. נכון שהפרי הוא קטן, אבל כל העץ הגדול הזה קיים בשביל הפרי הזה שנקרא עם ישראל. אני לא צריך להשתכנע, אומר החבר כאן, על גדולתו, תודה רבה, על גדולתו של עם ישראל. אני משוכנע. אבל אתה צריך להשתכנע, אז בוא אני אסביר לך מה זה עם ישראל. בוא נראה את זה בהמשך. קטן לי זעיר והוכיח לך גדולת העם הזה. ודי לי בעדות שהעידה התורה כי אותם בחר האלוקה לו לעם ולאומה, מבין כל אומות העולם, וכי העניין האלוקי חל בכל המונם במעמד הר סיני, אבל לא רק במעמד הר סיני. העניין האלוקי, אמרנו, זה גילוי אלוקים. גילוי אלוקים חל עלינו, לאורך כל הדורות, דרכנו מתגלה העניין האלוקי. בין שאנחנו מודעים לדבר הזה, בין שאנחנו לא מודעים לדבר הזה, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ועל ידינו אנחנו מאירים לעולם, על ידינו מתגלה הרצון הטוב של אלוקים. התורה זה תוצרת העם היהודי, נכון? היהודים יצרו את התורה, הנביאים הם יהודים, ובתורה יש לנו גילוי דבר השם בעולם. הרצון האלוקי מתגלה דרך התורה, אבל לא רק דרך התורה, דרך ההיסטוריה של עם ישראל, גם כשאנחנו במעלות, גם כשאנחנו במורדות, זה לא משנה. דרכנו מתגלה העניין האלוקי. דהיינו, הרצון האלוקי מתגלה דרכנו. בשבילי זה מספיק. עד שנעשו כולם רואים לשמוע את הדיבור האלוקי במעמד הר סיני, ומהם עברה סגולה זו אל נשיהם, כי גם מהם קמו נביאות. זאת אומרת, לא רק היו גברים נביאים, היו גם נביאות. דבורה הנביאה, מרים הנביאה, חולדה הנביאה. זאת אומרת, זה עבר גם אל אנשים. ואילו לפניהם לא חל העניין האלוקי כי הם על יחידים שאליהם עברה סגולה זו מאדם הראשון. אנחנו כבר למדנו על בריאת האדם הראשון. האדם הראשון זה אותו אדם שהתגלה לו אלוקים. זה מכאן מתחילה ההיסטוריה של המין האנושי. האדם הראשון דיבר אליו אלוקים. היה לו שיג ושיח עם אלוקים. הסגולה הזאת של האדם הראשון בסופו של דבר, אחרי האבות ואחרי כמה אישים ולאורך כל ההיסטוריה, אנחנו ירשנו. מי זה אנחנו? העם היהודי היושב כאן במכון מאיר. אנחנו ירשנו את הסגולה של הנבואה, של האדם הראשון. האדם הראשון זכה לסגולה זו. למה הוא זכה? כי היה שלם בכל בלא יוצא מן הכלל. כי מה גם אפשר למצוא בשלמות יציר, אשר יצא מתחת יד אומן גדול חוכמה וכל יכול, דהיינו הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא יצר את האדם הראשון, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפר נשמת חיים, ויהיה אדם מנפש חיה, זה יצירה אלוקית ממש. ודאי שהיוצר, בורא עולם, לא ייצור דבר חסר, והאדם הראשון הוא כליל השלמות, לפני החטא. לפני החטא. לפני החטא הוא היה כליל השלמות. וכליל השלמות הזה לא הלך לאיבוד. הכליל השלמות הזה של האדם, היצירה האלוקית הזה, בצלם אלוקים ברא את האדם, עשה את האדם, הכליל השלמות הזה שהיה בפועל, באדם הראשון, הוא לא הלך לאיבוד, הוא נשאר כגרעין לאורך כל הדורות, דרך, בהתחלה דרך אישים מסוימים, בסוף דרך עם ישראל. ונוצר מחומר אשר בחרו אומן זה, לשם צורה שרצה בה. לשלמות זו לא הייתה מניעה, לא מצד מזג זרע האב ודם האם, הכוונה היא לאדם הראשון, לא מצד ההזנה והטיפוח ושנות הינקות והילדות, ולא מצד השפעת האוויר והמים וחבל הארץ, כמו שראינו שכל אחד מבני האדם מושפע מההורים שלו, מהסביבה שלו, מהחינוך שלו, מכל הדברים האלה. אדם הראשון, כליל השלמות. לא היה בו את כל ההשפעות החיצוניות והפנימיות שאנחנו מכירים באדם באשר הוא אדם. כי האדם הראשון בראו האלוקה בתבנית איש שהגיע לסוף שנות בחרותו, שלם בגופו במידותיו, והוא קיבל מעת האלוקה את הנפש החיונית בשלמותה ואת השכל במעלה העליונה האפשרית לאדם לפי תכונתו האנושית. ואף את כוח האלוקי שממעל השכל, דהיינו את המדרגה שבהגיעו אלה, ידבק האדם באלוקה ברוחניים וישיג את האמיתות בתחילת המחשבה, בלי מאמץ הוא כבר דבק באלוקים. בלא עיון ולימוד, לכן נקרא האדם הראשון אצלנו, בן אלוקים. וכל הדומים לו, מזרעו נקראו בני האלוקים. והנה האדם הראשון הוליד בנים רבים, אך מכולם לא היה ראוי לבוא במקומו כי אם אבל. למה אבל נקרא אבל מי יודע? למה הוא נקרא אבל? מה זה אבל? היה אבל וקין. מה ההבדל בין אבל וקין? אבל, זה אומרים, אין העולם מתקיים, אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. יש ביטוי כזה בחז"ל. הבל זה רוח. זאת אומרת, שני בנים היו לאדם הראשון, הבל, וקין זה מלשון קניין. קין הוא היה, כמו שיש יעקב ועשיו, אותו דבר היה קין והבל. הבל היה האדם שירש מהאדם הראשון את אותה מידה של שלמות, זה היה הבל. וקין היה היפוכו של הבל, כמו שעשיו, עשיו היה היפוכו של יעקב. כי רק זה היה דומה לו, זאת אומרת, הבל היה דומה לאדם הראשון. ומשארגו קין אחיו, מתוך קינה שנתקנה בו על המעלה הזו, ניתן לאדם שט. שט ירש את האדם הראשון תחת הבל, ושט היה דומה לאדם. ולכן נעשה הוא לסגולת האדם וגרעינו. ואילו שאר הבנים לא היו קיים כקליפות. וסגולת שט היה אנוש, בנו. וכך נמשך העניין עד נוח על ידי יחידים שהיו כגרעינים, כולם דומים לאדם הראשון, נקראים בני אלוקים. ולכולם השלמות בגוף ובמידות, באריכות ימים, בחוכמה ובכושר המעשה, ולפי ימי חייהם מונים לנו את השנים מאדם ועד נוח. וכך היה הדבר גם בדורות אשר מנוח ועד אברהם. כך היו בודדים, שהיה להם את הסגולה, הם היו הגרעינים, והיתר היו מבחינת קליפות. אמנם היה בהם מי שלא דבק בעניין האלוקי, כך למשל תרח, אולם אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו לעבר גדולה מזאת. הוא הכיר גם את נוח, כי העניין האלוקי נמשך אצלם מאבות אבות אל בני בנים. אם כך, אנחנו רואים שמההיסטוריה של העם ישראל, של של המין האנושי, אפשר לומר ככה, לפי התורה, היא שיש לנו אנשים גרעיניים, אנשים מיוחדים, אנשים שירשו את הסגולה המיוחדת הזאת להתקשר לאלוקים, לדבר עם אלוקים, לגלות את העניין האלוקי, כמו שהוא אומר, והיו הרבה אנשים שהיו מבחינת קליפה לאנשים האלה. וכך היה הדבר גם בדורות אשר מנוח עד אברהם, אמנם היה בהם מי שלא דבק בו העניין האלוקי, כך למשל תרח. דרך אגב, ולגבי תרח, אני תמיד אומר, לפעמים אדם, מתרח אנחנו לומדים שמתרח יצא אברהם אבינו. ואברהם אבינו מתרח היה בדיוק הפוך מאברהם אבינו. הרי תרח היה עובד עבודה זרה, והיה בדיוק אולי בהתנהגות שלו, באמונתו, בדברים שלו, היה הפוך. בכל זאת רואים מתרח יצא, אברהם אבינו יצא אדם שהוא, איך אומרים, אב המון גויים, אבי המאמינים, אפשר לומר, זה אברהם אבינו. אבל מזה גם לומדים, לא להתייאש מאף בן אדם. לפעמים אנחנו רואים מישהו שהוא כמו תרח, קוראים לו תרח, אבל מהתרח הזה יוצאים צדיקים גדולים מאוד, יוצאים אנשים גדולים מאוד. כמו שהיה אז, גם היום, לפעמים רואים, גם בדורות, לפעמים אתה רואה דור, שהוא כל כך מתרחק מתורה או מצוות ומדברים כאלה, אבל לא להתייאש. מהדור הזה יצא דור של צדיקים, דור שהולכים בדרכי השם. ובלי תרח לא היה אברהם, נאמר ככה. אי אפשר לזלזל באותם דורות שנראים על פניהם כאילו הם לא בסדר, אבל בתוכם גנוז אותה גנוזה, אותה סגולה ואותה תכונות המיוחדות לאדם הראשון, לכל אותם צדיקים עד האבות והאבות בכל עם ישראל. ולומדים את זה מתרח. אולם אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו לעבר גדולה מזאת, הוא הכיר גם את נוח. כי העניין האלוקי נמשך אצלם מאבות אבות אל בני בנים. כך היה אברהם סגולת עבר בתלמידו. על כן נקרא עברי. ועבר היה סגולת שם, שהיה סגולת נוח, שכן נפלו לו בירושה ארצות האקלימים הנוחים, שבאמצעיתן נמצאה ארץ חמדה, ארץ כנען, היא ארץ הנבואה. כן. ארץ כנען היא ארץ הנבואה. הארץ שאנחנו חיים בה היום היא ארץ הנבואה. מה זאת אומרת ארץ הנבואה? ארץ שיש לה את הסגולה הזאת המיוחדת לגילוי הנבואה, זה ארץ ישראל. אווירה זה ארץ ישראל מחכים, אומרים, איזה חוכמה? חוכמת הקודש, סגולת הארץ, זה לגלות את אור השם בעולם, דבר השם בעולם, זה הסגולה המיוחדת לארץ ישראל. וזה אנחנו ירשנו ברוך השם. אך יפת יצא אל הצפון וחם אל הדרום, בסגולת אברהם מבין בניו היה יצחק, ולכן שלח אברהם את כל בניו האחרים מן הארץ המיוחדת היא, ארץ כנען, ואותה ייחד ליצחק, וסגולת יצחק היה יעקב, ולכן הורחק עשיו אחיו מן הארץ ההיא, כי יעקב לבדו נמצא ראוי לה. עד היום, אני מוכרח לומר, העניין הזה של ארץ ישראל, כמו שישמעאל הורחק מן הארץ, ועשיו הורחק מן הארץ, וכמו שאומרים במקום אחר, אומר רבי יהודה לוי, שהבל וקין הסתכסכו על מי יחיה כאן בארץ ישראל. עד היום המחלוקת הזאת, המריבה הזאת, המלחמה הזאת, הסכסוך הזה על מי ישלוט בארץ, עד היום הוא קיים. אבל אנחנו יודעים גם מהי התוצאה הסופית. בסופו של דבר, אותה הבטחה, אותו נדר, אותה שבועה, שהקדוש ברוך הוא נשבע לאבותינו, לאברהם, יצחק ויעקב, שארץ ישראל, ארץ הנבואה, תהיה לעם ישראל, בסופו של דבר היא תהיה בידינו. אבל הסכסוך הזה, המאבק הזה, מי ישלוט כאן בארץ ישראל, הוא עתיק עתיק. אני זוכר בשעתו כשהיינו לפני שנים, כשהייתי עוד בצבא, אז היינו מדברים על הסכסוך בינינו ובין הערבים. כאילו הסכסוך התחיל עכשיו. אני מוכרח לומר, אז עוד לא הייתי כל כך בקי בזה, אבל הסכסוך לא התחיל בינינו ובין הערבים. הסכסוך על ארץ ישראל, או המאבק על ארץ ישראל, אבל השליטה על ארץ ישראל, זה בעצם על השליטה מי יאיר לעולם, או מי יחשיך לעולם, מי יביא אור לעולם, מי יביא את השפע האלוקי, את הטוב האלוקי לעולם, זה מתחיל מקין והבל, ונמשך דרך יצחק, כן, ישמעאל ויצחק ועשיו ויעקב, ומאז אנחנו ממשיכים באותו עניין, מי ישלוט כאן בארץ ישראל. תשאלו אותי שאלה, אם כן, אם הקדוש ברוך הוא כל יכול, למה הוא לא סידר את זה ככה שזה יהיה מסודר ולא נצטרך את כל הסכסוכים והמלחמות האלה? תשאלו אותי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. למה? אפשר היה לסדר את ההיסטוריה כמו בגן עדן, נכון או לא? והניחו בגן עדן לעובדה או לשומרה, איך שהיינו נולדים, נולדים, עם ישראל היה נוצר בירושלים, במכון מאיר, הכל היה מסתדר. עם ישראל נוצר איפה? במצרים, נולד במצרים, התרקם במצרים. וכל הדרך הארוכה והמסובכת הזאת, אם אנחנו יודעים מראש כבר את התוצאה, התוצאה היא כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. למה כל הסיפור הארוך הזה של אלפי אלפי שנים, שהמטרה שלה, כל הסיפור הזה, זה באמת שעם ישראל יחיה כאן בארץ ישראל, ושהוא מבחינת גן עדן, שיעיר לעיר לכל העולם, אפשר לחסוך את כל את כל המאבקים האלה. למה בכלל יהיה גרעין וקליפה? למה אי אפשר שהאנושות כולה תהיה גרעין? שמאדם הראשון תצא כל האנושות, וכולם יהיו כמו האדם הראשון, ולא יצטרכו את החלוקה הזאת של המין האנושי מצד אחד, ועם ישראל בתוכו כגרעין בעל מרכז השפעה, למה צריך את הדבר הזה? באמת יש שאלה ששואלים, מה יהיה לעתיד לבוא? שואלים חכמים. אז יש שתי דעות בדבר. יש דעה אחת שאומרת, כמו הרמב״ם מביא את זה בסוף הלכות מלכים, בהלכות משיח, הוא אומר, שלעתיד לבוא דור דעה, מלא דעה, הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, אז באמת עם ישראל, כל העולם כולו ידע את הקדוש ברוך הוא, וידבק בקדוש ברוך הוא, וילך בדרכי הקדוש ברוך הוא. אבל למרות הכל, עם ישראל בתוך כל האנושות כולה יהיה, איך אומרים, הוא יהיה מרכז, הוא יהיה מיוחד, הוא יהיה נבדל מכל העמים גם לעתיד לבוא. אבל ראיתי באיזה מקום, ואני לא זוכר כרגע בדיוק את המקום, נדמה לי אצל הרמח"ל מכמה שנים, יש דעה שלעתיד לבוא, אנחנו לא נחכה לעתיד לבוא, אבל לעתיד לבוא, כל האנושות כולו תחזור למדרגה של האדם הראשון. זאת אומרת, לדעת את השם. בכל זאת, מה יהיה בדיוק? האם כל האנושות כולה תמיד תהיה בצורת גרעין וקליפה? זאת אומרת, עם ישראל במרכז שהוא מקרין על כולם, דרך ארץ ישראל כמובן, ומשפיע על כולם. או אם כל האנושות כולה תהיה במדרגת האדם הראשון, תגיע לצד המהותי. נחכה עוד כמה שנים, נראה איך הדברים האלה יתקיימו. כן, בבקשה.
למה אנחנו מדברים על האדם הראשון כמו אבותינו?
כמו?
כמו אבותינו, אברהם, יצחק,
כתוב 10 דורות מאדם הראשון עד נוח. ולמה 10? להראות כמה ערך אפיים מלפנה. יש לנו עניין של הבחירה החופשית. אתה שמעת על הנושא הזה? הבחירה החופשית. האדם הראשון באמת נברא על ידי אלוקים. אבל כשהוא ברא את האדם הראשון, הוא גם הטביע בתוכו איזו תכונה שהיא מבדילה אותו מכל הבריאות כולם. זה נקרא הבחירה החופשית. שאדם יש לו את היכולת להניג את עצמו לטוב ולמוטב. דהיינו לבחור בדרכו. זה מיוחד באדם הראשון. יש שאלה למה. אפשר גם אולי גם את האדם הראשון לעשות בלי בחירה. אולי. הקודם הוא כל יכול. אבל העובדה שהוא עשה אותנו כזה, נאמר, בעל בחירה חופשית. הבחירה החופשית, פירושו של דבר, שאתה חייך בידיך. האחריות מוטלת עליך. ההנהגה. כן, נכון שהאלוקים שולט על הכל, אבל הוא נותן לך, לנו, לכל אחד מאיתנו, ולאדם הראשון, בראש ובראשונה, את היכולת לבחור בטוב או בלא טוב, נאמר ככה. הבחירה הזאת היא דבר מהותי, זה לא דבר מקרי לאדם הראשון. זה דבר מהותי לאדם הראשון, והיא נמצאת אצל כל אדם באשר הוא אדם. הבחירה הזאת אומרת שיש שתי אפשרויות, שתי אופציות בשווה. אפשרות לבחור בטוב, אפשרות לבחור בלא טוב. וזה, אם זה לא היה שווה, זה לא הייתה בחירה חופשית. לא הייתה לך ברירה, נאמר ככה. והנה ההיסטוריה שהיא לא מקרית, אני קורא הדורות מראש, כדי ברוך הוא, איך אומרים, יש לו תוכנית, הוא מעל הזמן. הוא נתן לאדם הראשון את הבחירה החופשית, ומה לעשות שהאדם הראשון יידרדר והגיע למה שהגיע עד היום מבחינה הזאת. וההידרדרות הזאת היא לא סוף פסוק. ההידרדרות הזאת של האדם הראשון בכל המין האנושי, ולא רק המין האנושי, גם ההידרדרות שלנו כבני אדם, נאמר, כפרטים וכל הדבר הזה, זה לא מקרה הדבר הזה. למה? לתקן עולם במלכות שדי. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לכם בחירה. אתם יכולים ללמוד את בבחירה הזאת, ללמוד בשתי דרכים. בדרך החיוב ובדרך השלילה. בדרך החיוב, אם אתה נולד לתוך חממה, לתוך ישיבה, לתוך תורה, לתוך אהבה, לתוך חום, לתוך כל הדברים הטובים ש... יש באדם, ואתה ילד טוב ירושלים, יש כאלה צדיקים מלידתם ועד יום פטירתם. כמו שנאמר בשמחת בית השואבה, אז היו רוקדים שם הצדיקים במעגל, אז היו אומרים, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו צדיקים מיום לידתנו ועד יום פטירתנו. אבל היו שם גם בעלי תשובה. שם מודים לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו לעשות תשובה ולחפר על ילדותנו. יש... זאת אומרת, שני סוגי צדיקים. האדם הראשון, ולא רק האדם הראשון, הוא יידרדר על מנת שהוא יבנה את עצמו מתוך הכאב, מתוך הקושי, מתוך הבעיות, מתוך כל הקשיים שיש. ויש שכר, פונקציה ער האגרה, נאמר ככה. לא רק ברמה הפרטית, ברמה האנושית. המין האנושי כולו, למעשה, ברגע שהאדם הראשון חוטא, הוא פותח מעגל של נסיגה מהמהות, מה, מהמדרגה הראשונה שהוא נברא אליה, אבל הולך וסוגר מעגל בו זמנית להגיע למדרגה הראשונה שהוא חזר ממנה. למה זה נעשה? בגלל שיגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לה. שאתה תבנה את עצמך. תוך כדי מאבק, תוך כדי קשיים, זה מעלה גדולה מאוד, מאשר הכל מוגש לך, איך אומרים, בכפית לפה, הכל מסדר, בלי השתדלות, בלי מאמץ, בלי ניסיונות. אותו דבר ההיסטוריה של המין האנושי. ההיסטוריה של המין האנושי זה לא סיפור של צירוף מקרים באלמה. זה תוכנית. 6,000 שנה זה כנגד ששת ימי המעשה. ו6,000 שנה המין האנושי כל הזמן הוא בעצם מתקן את החטא של האדם הראשון. ומה היה החטא של האדם הראשון? שהוא פשוט בחר בלא טוב, הלך אחר יצריו ותאוותיו וכל הדברים האלה. דיברנו על זה כמה פעמים, שהעונש של המין האנושי היה העצבות. העצבות שהיא תוצאה מהחטא, היא מלווה את האדם, את המין האנושי, אפשר לומר, מחטא האדם הראשון ועד היום. בעצם תלדי בנים, בעצם תאכל לחמך. היום למשל, אנחנו בעולם שיש בו שפע חומרני, אבל כמה עצבות יש כאן בתוך כל השפע החומרני הזה. והתיקון לחטא, התוצאה הסופית תהיה שהמין האנושי יחזור להיות אדם, שיבין שהדבר היותר חשוב בחיים זה לא התאווה והיצרים והחומרניות וכל הדברים האלה, לא שזה לא חשוב. לכל דבר יש תפקיד, אבל הדבר החשוב ביותר זה באמת האמת. זה הדבר החשוב ביותר. הצדק, היושר. וכשנחזור, נסגור את המעגל הזה, מבחינת המין האנושי, אז כולם יהיו שמחים. תהיה שמחה, כי השמחה זה ביטוי לשלמות, למצב הראשוני שהיינו של האדם הראשון. הפרוצדורה של התיקון האנושי, ההיסטורי הזה, מראשית ועד אחרית, הוא קשור ביצירת הגרעין והקליפה. שאנחנו עכשיו לומדים על עם ישראל כגרעין וקליפה. ככה אלוקי, 10 דורות עד נוח, להראות כמה ערך הפיים מלפניו, ראה שהמין האנושי הולך ומדרדר, אמר, אין ברירה, מבול. אבל השאיר גרעין. מי זה הגרעין? נוח. זה כמו בטבע, את מגיע הקיץ, בנגב, בחום, בדברים האלה, אתה רואה כל העשבים, החד שנתיים, הכל נגמר. הכל מסתמצם בזרע. זרע שנראה על פניו קטן כל כך, ונראה אפילו כמת. אבל הכל שורד בגרעיניות הזאת, בזרע הזה, בנוח הזה. כל המין האנושי שורד בנוח הזה. 10 דורות מנוח, עד אברהם אבינו, התהליך הולך ומדרדרים ומדרדרים בגלל הבחירה של האדם. ובסוף התיקון במי? באברהם אבינו, שהוא בעצם, הוא כבר לא זרע הייתי אומר, הוא כבר שתיל. כן, המחלה אברהם, אב לארם, לקבוצה מצומצמת, בסופו של דבר אב לכל העולם כולו. כן, אברהם, אב לכל העולם. אברהם הוא התחלה של העם היהודי, שהעם היהודי הוא ממשיך את הגרעיניות הזאת, נאמר, את שמירת החיוניות של האדם הראשון, שהוא זכה למה שהוא זכה, זה מה שהקראנו כאן כל ההיסטוריה. והסגולה הזאת של האדם הראשון, היא נשמרת בעם היהודי, לדורותיו. גם כשהעם היהודי, בגלל סיבה זאת או אחרת, זה לא נראה על פניו, כמו היום, שאנחנו לא רואים את הנבואה ולא רואים את הדברים. גם אז הסגולה הזאת של ה... העניין האלוקי, או גילוי העניין האלוקי, הוא נמצא בנשמה של העם היהודי. ולעתיד לבוא, זה אחרית הימים, כן, שוב פעם מתגלה, יופיע אותה סגולה מיוחדת של האדם הראשון, של נוח, של האבות, של אבותינו, שכל הדברים האלה לא ילכו לאיבוד. כל זה דרך אגב הדרשה הגדולה לדעת מי אנחנו. אנחנו, איך אומרים, השם זיכרת, זה לא עניין פרטי, זה עניין שאנחנו שייכים לעם היהודי, שזה עניין כללי של הסגולה של האדם הראשון, דהיינו גילוי הנבואה, גילוי העניין האלוקי, גילוי הרצון האלוקי. זה השליחות שלנו. זה הייעוד שלנו. וכל מה שנעשה היום כאן בארץ ישראל, כולל כל המשברים וכל הבעיות וכל המלחמות וכל הסיבוכים וכל הדברים האלה, מעבר לזה מסתתר העניין הזה. דהיינו, המגמה הזאת לתקן עולם במלכות שדי על ידי עם ישראל בארץ ישראל. איך זה יהיה ומתי זה יהיה וכל הדברים האלה, חכו עוד שבוע, עוד שבועיים, זה לא משנה. זה דבר שהוא בוודאי, זה לא דבר ספק בדבר הזה. וזה אנחנו בתוך כל המעגל, זה מובן הדבר. אנחנו מדברים על גדולתו של עם ישראל, על סגולתו של עם ישראל, על מעלתו של עם ישראל, ולמרות שהוא עובר משברים, משברים לא קטנים, בכל זאת הסגולה הזאת היא נשארת, היא לא נפגמת. אנחנו היום בתקופה של תחייה. איזה שפה אנחנו מדברים כרגע? עברית. זה מובן מאליו, מדברים עברית. אני לפעמים חושב, אם הייתי הולך אחורה 100 שנה, והייתי שומע את היהודים מדברים ביניהם, איזה שפה דיברו? ספניולית, יידיש, ערבית, אני יודע. היום אנחנו כבר, כמה השפה העברית, כמה לתחייה. אנחנו הולכים וקיימים לתחייה. היום, ברוך השם, אנחנו באיזה ארץ, איזה, תמיד אני שואל אתכם, אתם לא עונים לי מיד. איך קוראים לעיר הזאת שאנחנו גרים בה?
ירושלים.
אה?
ירושלים.
אז למה אתה לא רוקד? אנחנו קיימים לתחייה. אבל אנחנו רק בתחילת התחייה של העם היהודי. השפה, הארץ, מדינה, צבא, כלכלה, אנחנו מתחילים, הגוף שלנו מתחיל להתרקם, מתחיל להתגלות. אבל מאחרי כל התהליך הזה, ובתוך כל התהליך הזה, תלך ותתגלה יותר הגרעיניות הזאת, הסגולה הזאת, שאף פעם לא פסקה מעם ישראל. היא קיימת, והשם בחר בנו, אנחנו עם סגולה, נרצה או לא נרצה, זה בכלל לא נתון לבחירה הדבר הזה, קיים כל הזמן. עכשיו, אני אתן לכם כבר את סוף הדרשה שלו, אומר, עכשיו אתה יודע מה זה עם ישראל? מה זה החטא? זה לא מזיז כאו זה בסגולתו של עם ישראל. זה שהאדם או העם, לא משנה, הוא נכשל בדבר כזה או אחר, זה לא משנה את המהות. יכול להיות שהאדם מתנהג כמו חיה, אפילו באופן פרטי. באופן אימפולסיבי, יכעס, הוא לא ישלוט על עצמו, או משהו כזה. האם זה מוחק את האדם? הוא כבר חיה באמת? הוא לא חיה באמת. הוא נשאר אדם, נשאר במהות שלו, נשאר אדם. למרות שהוא נכשל בדבר כזה או אחר. אותו דבר העם היהודי. יכול להיות שהוא חטא בחטא העגל. לא יכול להיות, הוא חטא בחטא העגל. ולא רק בחטא העגל, הוא חטא בחטאים רבים. כמו אני יודע, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ובית ראשון, שנאת חינם וכל הדברים האלה. אבל כל החטאים האלה לא משנים כהוא זה את מהותו וסגולתו של עם ישראל. לכן, כשאתה מתייחס לחטא העגל, אל תמחוק את עם ישראל. אל תגיד מה נשאר מהעם הזה אחרי חטא זה. ברוך השם. עם ישראל נשאר עם ישראל וישאר עם ישראל לנצח בסגולה שלו, בתכונה שלו. ויותר מזה, אנחנו, כמו שאמרתי לכם, בתקופה כזאת שהגרעין הזה שבגלות היינו מבחינת גרעין מת, העצמות יבשות ממש היינו בגלות, ולא ראו את העם היהודי היה בגלות בשפל המדרגה. רק לפני שבועיים שמענו, שבוע משהו שמענו את הרב סיני אדלר שליטה, שהוא סיפר לנו איך היינו, זה לא הוא, זה אנחנו, איך היינו נראים באושוויץ, איך היינו נראים בגרמניה במקומות הנוראים האלה. היינו ממש כלום, אפס היינו, היינו ממש שום דבר. והנה, עוד מצלמש. היום ברוך השם, אנחנו מתחילים לנבות. סליחה שאני אומר, עוד לא רואים פירות, אבל מתחילים לנבות. רואים מדינה, רואים תמה. וצריך, איך אומרים, מצמיח ישועות. ולא במקרה אומרים מצמיח ישועות. הישועה היא לא באה בזבנג וגמרנו. היא צומחת, כמו כל דבר. זה לוקח זמן, לוקח דורות, לוקח שנים, לוקח... עד שאנחנו נזכה לראות גם את הפירות, את הפרחים, את הפירות ואת כל הדברים האחרים. לכן הוא אומר, אם עם ישראל חטא בחטא העגל, או עם ישראל היום למשל, היום כשאתה מצלם את החברה הישראלית, אתה רואה הרבה חסרונות, אנשים לא מקפידים על להניח תפילין כל בוקר, יש כאלה שלא, אני יודע, לא שומרים שבת לפעמים, או משהו כזה, אסור לקטרג על עם ישראל, אבל פה ושם יש אנשים. אבל למחוק את עם ישראל בגלל שיש כאלה שלא מקפידים על תורה ומצוות, חס ושלום. עם ישראל נשאר עם ישראל בכל מצב, בכל מדרגה הסגולה הזאת מוטבעת בו, כמו שאדם נשאר אדם בכל מדרגה למרות שהוא יכול להידרדר מסיבה זאת או אחרת. זה מובן. עכשיו, אחרי הנאום הגדול הזה, מה זה עם ישראל, הוא אומר, בוא עכשיו בוא נתייחס לחטא העגל. זה בהמשך, אנחנו נראה את ההתייחסות שלו. אבל אתה לא יכול להתייחס לחיסרון מבלי לראות את הכלל, לראות את המהות. כי אם אתה מתייחס רק לחיסרון ולא רואה את המהות, אז זה לא נכון, זה לא דבר לא אמיתי, וזה באמת יכול להביא את האדם למחשבות, כאילו מה נשאר מעם ישראל אחרי חטא העגל או משהו כזה. זה מובן הרעיון. תראו איזה אומן היה רבי יהודה הלוי ללמד זכות. אתה רוצה ללמד זכות? אותו דבר בחינוך. אתה אומר, יש לך ילדים, האדם שעוסק בחינוך. מישהו כאן עוסק פעם בחינוך? מישהו היה מורה כאן? היית פעם מורה. או, מסכן. היית מורה. אז יש שני סוגי מורים, נאמר, בכיתה. יש מורה שהוא רואה את התלמידים, יש בכל כיתה מופרעים, אני בדקתי את זה. אין כיתה בלי מופרעים, תשאלו אותי למה. אני לא יודע, אבל זאת עובדה. כי כל כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. מופרעים מבחינת שמפריעים, שלא מתנהגים יפה, שלא, זה טבעי הדבר. אבל ישנם שני סוגי מורים. ישנו מורה, כשהוא רואה את הילד המופרע, הוא לא רואה את המופרע שבו, הוא רואה את הילד שבו, את הנשמה שבו. והוא אומר, הילד הזה יש לו קשיים. הילד הזה מפריע בגלל סיבה זאת או אחרת, בביתו, בסביבתו, או משהו כזה. הוא רואה נשמה טובה, באמת נשמה טובה. והוא מבדיל הבדל גדול בין המהות של ילד עם נשמה טובה ובין ההתנהגות שלו. הוא יכול לקחת את הילד הזה אחרי השיעור ולשוחח איתו, לחבק אותו, ולעמוד מה חסר לו, אולי חסר לו אהבה, תשומת לב או משהו כזה. וישנו מורה שהוא, הילד המפריע, שהוא זורק אותו החוצה, הוא פולט אותו פשוט. הוא רק מתייחס להפרעה, הוא לא מתייחס למהות. לילד עצמו, אתה מפריע לי, אתה מחוק, אתה לא קיים, אתה זורק אותך מהכיתה, נתולו. רבי יהודה הלוי הוא מחנך גדול, הוא רוצה ללמד זכות על עם ישראל. הוא אומר, אתה רוצה לראות את עם ישראל באמת, לא צריך לעצום את העיניים מהחסרונות, אבל צריך להבדיל בין המהות ובין ההתנהגות, בין הסגולה ובין ההופעה הזאת או אחרת. לאורך כל ההיסטוריה. זה מובן. זה נקרא ללמד זכות על עם ישראל. מצד אחד, לראות את המהות, לראות את הסגולה, לראות שאנחנו באמת עם עם נשמה טובה, כמו שאומר הרב קוק. מה שנאמר על הקדוש ברוך הוא, טוב השם לכל, ברחמיו ולכל מעשיו, זה מאפיין את הנשמה של העם היהודי, שהוא טוב לכל, ברחמיו ולכל מעשיו. אבל מצד שני, יש לו גם חסרונות לעם ישראל. אבל צריך לראות אותם בפרופורציה הנכונה, במידה הנכונה, ולא חס ושלום למחוק את עם ישראל ולהגיד עליו מה שהוא אמר כאן, המלך הכוזרי, שהוא אומר מה נשאר מעם ישראל אחרי חטא העגל. חס ושלום.